קראנו השבת את פרשת תרומה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא משרה שכינה בישראל. זה נמשך כמובן מתוך מעמד הר סיני, ומעמד הר סיני נמשך מתוך יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, בחר בנו להיות לו לעם, וקידש אותנו, ונתן לנו את התורה, ועשה אותנו לממלכת כהנים וגוי קדוש. והזוהר אומר, הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, בתחילה הוא עשה אותם לממלכת כהנים, ואחר כך לגוי קדוש, ואחר כך הוא אמר, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך. יש מדרגות, יש גוי קדוש ויש עם קדוש, ואחר כך עוד יותר, אלא את ישראל במדרגה עוד יותר קרובה, עוד יותר גדולה, ואמר, אנשי קודש תיון לי. ואחר כך הוא עלה אותם למדרגה עוד יותר. קודש ישראל להשם ראשית תבואתה. כמה וכמה מדרגות. מדרגה של כהנים, מדרגה עוד יותר גבוהה של גוי קדוש, אחר כך של עם קדוש, אחר כך של אנשי קודש. קודש מדרגה עוד יותר גבוהה מאשר קדוש. פנימי, שורשי. מדרגה עליונה. אבל עוד, זאת לא המדרגה הכי גבוהה. אנשי קודש פירושו שבר אנשים ששייכים לקודש. הם לא הקודש. הם אנשי קודש. אנשי קודש תיון לי. מדרגה עוד יותר גבוהה זה קודש ישראל להשם ראשית תבואתה. שישראל בעצמם הם קודש. כל זה אומר הזוהר בפרשת משפטים. וקדושה, זה כמו שאומר הפסוק, ויתם קדושים כי קדוש אני. כלומר, הקדושה שבישראל מתפשטת מהמקור העליון. כיוון שריבונו של עולם קדוש. הוא הקדוש, הוא מקור הקודש, וממנו נמשכת הקדושה, והקדוש ברוך הוא מקדש את ישראל. ומעלה אותה מעלה מעלה ממדרגה למדרגה. ועכשיו, שישראל כבר קיבלו את התורה, והם במדרגה של קרבה אלוקית, מה הביטוי לזה? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה אחרי, זה כתוצאה מהקשר העמוק של ישראל לאביהם שבשמיים, מהקרבה האלוקית שהקדוש ברוך הוא קירב את ישראל. וקידש אותם, אז באה המצווה הזאת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. וכמו שאומר המדרש בתחילת הפרשה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי. כביכול נמכרתי אמא, שנאמר ויקחו לי תרומה. למשל למלך שהייתה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים מונטלה, ביקש ללך לו לארצו וליטול לאשתו. כלומר בא אחד המלכים, נשא את ביתו של המלך, ורצה לקחת את קלתו, את אשתו לביתו. אמר לו, ביתי שנתתי לך יחידית לי. לפרוש ממנה איני יכול. לומר לך אל תתלה, איני יכול, לפי שאשתך. יש איזה מצב קשה מאוד. בת יחידה, קשה לפרוש ממנה, אבא היה קשה לפרוש, אבל אי אפשר גם לבקש מהחתן שיפרוש ממנה. אלא זו טובה עשה לי שכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי שעדור אצלכם, שאיני יכול להניח את ביתי, את ביתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל. נתתי לכם את התורה. לפרוש ממנה איני יכול. לומר לכם אל תתלו איני יכול. אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שעדור בתוכו שנאמר ועשו לי מקדש. ישראל ואורייתא וקודשא בריחו חד הוא. הקדוש ברוך הוא לא יכול לפרוש מן התורה. התורה היא נתונה לישראל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. הפירוש העמוק של הדברים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. נתינת התורה היא בעצם לא רק נתינה של הדרכה אלוקית, איך אנחנו נתנהג, איך אנחנו נעשה. התורה הרי היא כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. בתורה הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ. בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, בראשית, על ידי התורה שנקראת ראשית, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. הסתכל בתורה וברא את העולם. נתן אותה לישראל, ובמובן זה, במובן מסוים, ישראל היום הם בעלי התורה. התורה היא נשואה להם, והם יכולים להשתמש בתורה בכלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, ולקיים את העולם. וזה גם עניינם של ישראל. על ידי קיומה של התורה, מתקיים העולם. הוא אומר שההופעה האלוקית בעולם היא כביכול מסורה לישראל. ישראל ואורייתא וקודשא בריחו חד. עשו לי מדור שאני אוכל לגור עמכם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. צריך להתבונן בעניין הזה, בגדולת המעמד הזה של ההופעה האלוקית הקבועה בישראל. קודם נפגשנו עם ההופעה האלוקית בניסים, בנפלאות, במצרים, על הים, אחר כך במעמד הר סיני, ריבונו שלא מתגלה אלינו, אנחנו שומעים את קולו, דברו, ההופעה חד פעמית ומכאן ואילך ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. קביעות לא של מקום קבוע עדיין, זה מקום מטלטל. המשכן הוא לא קבוע במקום אחד, זה הכנה לקביעות של בית המקדש, אבל כבר איזה מקום איפה שנמצאים ישראל נמצאים, קביעות של שכינה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. החיבור הזה בין כנסת ישראל, ריבונו של עולם והתורה, מתבטא בתוך בית המקדש, בארון. יש שם כפור ארון, שיש בתוכו לוחות העדות, שזה התורה, ויש מעליו שני קרובים, שפניהם איש של אחיו. שני הקרובים הם בעצם מבטאים כביכול את הקשר של בין ריבונו של עולם ובין כנסת ישראל. והם כאילו קשורים זה בזה. והארון והקרובים, כנסת ישראל, ריבונו של עולם, כנסת ישראל והתורה. ומשם הקשר, ומשם הקדוש ברוך הוא כביכול נועדתי לך ודיברתי עמך מבין שני הקרובים מעל הארון. משם הקשר בין הקדוש ברוך הוא בין ישראל על ידי משה. מדרגות בהופעת השכינה. הבאתי כאן את ספר בניין ציון, תשובות בניין ציון. ולפני 150 שנה תורר דיון על אפשרות אולי לחדש את הקרבת קורבנות בבית המקדש. המעורר הגדול היה הרב קלישר, והוא פנה לגדולי הדור לדון בדבר, והציע לפניהם להסכים לעניין הזה, שבעצם הגיע עת לחננה, לעלות לארץ ישראל ולבנות מזבח ולהקריב קורבנות. זה השלב הראשון. הוא כתב לבעל בניין סיון, הוא בעל ערוך לנר. זה, התשובה היא נכתבה בתמוז תף ריש חף בית, ממש לפני 151 שנים. על דבר אשר העלה מעלת כבוד תורתו נרו יאיר בספרו היקר, שחובה מוטל על כל ישראל להשתדל גם בזמן הזה, טרם ביאת משיחנו, להביא קורבנות במקום המקדש על ידי בניין מזבח, כמו שהקריבו בימי עזרא, טרם בניין בית שני, כדתנן בסוף עדויות, ורצה בחסדו להביע לו דעתי על זה. אז הוא מעריך כאן בהרחבה שהראיות שמביא הרב קלישר הם לא ראיות מספיקות שבגללם אפשר לבנות, אפילו אדרבה, היא הנותנת. ראיה הביא מהספרי המובא בדברי רבינו הגדול הרמב"ן בפרשת ראה, בפסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה, וזה לשונו, ותם לשכנו תדרשו שתלכו לו מארץ מרחקים ותשאלו אנה דרך בית השם. כלומר, לשכנו תדרשו, תדרשו איפה מקום שכנו של הקדוש ברוך הוא, ותאמרו איש אל רעהו, לכו ונלכה הר בית אלוקי יעקב. ובספרי לשכנו תדרשו, דרוש על פי נביא, יכול תמתין עד שיאמר לך נביא? תלמוד לומר לשכנו תדרשו ואת שמה, דרוש ומצא ואחר כך יאמר לך נביא. כלומר, אתה קודם תחפש את המקום, ואחר כך הנביא יבוא ויתגלה ויגיד. וכן אתה מוצא בדביר, עד כאן לשונו. הרי שיזיר לבל נמתין עד שיבוא נביא למור לנו עלו ודרשו השם, וזבחו לאלוקים תודה, רק אנחנו נעלה ונדרוש כאשר ליל ידינו, ואחר כך יזכנו וישלח לנו נביא. ונתחיימנו להשתדל בעוז ותעצומות חיל עד מקום שידינו מגעת. כמו שנאמר, זכור השם לדוד את כל ענותו עד אמצע מקום לשם. כי דוד, גם כן הפסוק אומר שדוד ישב וחיפש יחד עם שמואל, ישבו בניות ברמה, חיפשו איפה הוא מקום בית המקדש. איפה צריך לבנות את מקום המקדש. זה לשונו של הרב קלישר. והוא משיב לו, אדרבה, אתה הבאת לי ממקור שכתוב שצריך נביא, ולא מספיק החיפוש לבד והמציאה לבד. אחרי שנחפש, נצטרך שיהיה גם נביא בישראל. כל פנים, התעורר דיון גדול מאוד בנושא, בעניין הזה של חידוש העבודה בבית המקדש. הסימן הבא, סימן השני שם בבניין ציון, האם מקום בית המקדש היום בקדושתו? המחלוקת שיש בין הרמב״ם והרייבט, שהרמב״ם אומר שהשכינה לא זזה ממקומה, ומאז בית ראשון, אז קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. הרייבט הוא חולק על זה, והוא אומר שעתיד, ידע עזרא, שהבית העתידי עתיד להתחדש בקדושה עליונה מיוחדת, וכל הקדושה שהוא קידש זה היה רק קדושה לזמן, ולא קדושה תמידית. אז פה הספר בבניין ציון, הוא עוסק בנושא הזה ומכריע שהלכה כהרמב״ם, על פי הסוגיות. גם הרב כתב על זה תשובה מאוד מאוד רחבה ועמוקה, ממש אולי התשובה הכי רחבה, אחת התשובות הגדולות לא נגידה, התשובה, יש הרבה תשובות ארוכות מאוד ויפות ועמוקות וגדולות, בעזרת כהן, בענייני עגונות, אבל כאן בעניין בית הבחירה הרב כתב תשובה גדולה והרחבה. אגב, אני רוצה לספר לכם שכשהייתי בשנה השנייה בישיבה במרכז הרב, אז רצינו שהרב ציודה ידריך אותנו איך ללמוד גמרא לפי שיטת הרב. אז הוא אמר, אם רוצים אתם ללמוד את הדרך של הרב ושל לימוד הגמרא, צריך לראות מתוך דבריו. אז בואו נלמוד את התשובה הזאת של הרב על קדושת מקום בית המקדש. אנחנו היינו בשנה הראשונה אולי או שנייה, פתאום לעשות בקדושת בית המקדש, תשובה של הרב עמוקה, זה היה נראה לנו מאוד מאוד רחוק. ואנחנו... אז למדנו פעם אחת ואחר כך קצת זה נפסק. רצינו שהוא ידריך אותנו למדים בבא מציע שיראה לנו איך הרב היה מלמד. הוא אמר לא, זה צריך לראות מתוך דברי הרב. לומדים את הרב צריכים ללמוד מתוך דברי הרב. במשך השנים ראיתי את התשובה הזאת והרב ניגש אל הנושא הזה מההתחלה. ראשית כל הפסוקים שמדברים על בית המקדש, ואחר כך המשניות והברייתות והתוספתות, מה מתקבל מהם, מה נראה מהם על פי ההלכה, האם קדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא או לא קידשה לעתיד לבוא, אחר כך סוגיות הגמרא, אחר כך שיטת הרמב״ם, הרייבד, בבירור של הראשונים, איזה מין היקף עצום כזה, משהו שיטתי מיוחד במינו, מתאים מאוד לרב, שהרב יודע את כל הפסוקים, הוא לא צריך להסתכל אפילו איפה הם נמצאים, וגם את כל המשניות וכל התוספתות, והוא קורא את התמונה ככה בשלמותה, וזה השיטה של הרב, ככה מהכלל אל הפרט. על כל פנים, גם הרב שם משיב תשובה רחבה מאוד, מסביר את העניין שההלכה, גם לפי הרייבד לפי דתו, לפי דת הרב, אומנם אין קראת, אבל יש איסור גמור להיכנס למקום המקדש. כאן בתשובות בניין ציון אני חוזר, בתשובה ג', הוא מביא שאלה שנידון, שמביא בשם בנו. הרמב״ם כתב שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. שירושלים והמקדש הם מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. וקשה, שדערי אמרינן, למקדש שני היה חסר חמישה דברים, וכך השיב בתוכם שכינה, הרי שהשראת השכינה לא היה בבית שני. חמישה דברים חסרו בבית המקדש השני. העיקר של, שצריך להיות בבית המקדש, היה חסר, לא היה ארון, ולא כפורת, ולא קרובים כמובן, ולא הייתה שכינה, חמישה דברים חסרו, ומתום חסר היה, וגם השכינה, כך אומרת הגמרא במסכת יומא. אז איך להבין את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, כי קדושה בית המקדש זה לא כמו קדושת כל ארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל אמנם קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, אבל קדושת ירושלים, קדושת בית המקדש, קידשה לעתיד לבוא. קדושה ראשונה קידשה לתמיד, למה? כי זה קשור עם השכינה, ושכינה לא בטלה, אז קשה מהגמרא. הוא ממשיך ואומר, הנה מה שכתב הרמב״ם, שכינה לא בטלה, נראה שיצא לו כן ממה דעית במדרש תנחומה. אמר רבי שמואל בר נחמני, עד שלא חרב בית המקדש, הייתה השכינה נתונה בהיכל, שנאמר השם בהיכל קודשו. מי שחרב בית המקדש, השמים בשמיים כיסו, סילק שכינתו בשמיים. אמר רבי אלעזר בן פנת, בן חרב, בן לא חרב, אינו זז ממקומו. כלומר, גם אחרי שחרב, הקדוש ברוך הוא נמצא שם, השכינה נמצאת שם. שנאמר, והיו עיני וליבי שם כל הימים. וכן הוא אומר, ויענני מהר קודשו, שאפילו הר, מהר קודשו, אפילו רק הר, כלומר חרב הבית, הרי הוא בקדושתו. אמר רבי יחא, לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי של בית המקדש, שנאמר, הנה זה אומר, עומד אחר כותלנו. אז יש מדרשים מפורשים שהשכינה שורה במקום הזה גם אחרי החורבן. וכן איתה במדרש תנחומה, כי אתה תצאי מקריה ושכנתי בשדה. אף על פי שחרב בית המקדש, לא זזה השכינה משם, שכתוב שכנתי בשדה. אין שדה אלא ציון, שנאמר ציון שדה תחרש. הרי מכל אלו יצא שלא זזה השכינה ממקדש, אפילו לאחר חורבנו. כמו שכתב הרמב"ם, אבל קשה מהגמרא במסכת יומא. אז הוא אומר, אף על פי שהדברים האלה עומדים ברומו של עולם, עם כל זה, הוא רוצה לבאר את זה על פי פשוטם של הדברים. הוא מביא גמרא במסכת סנהדרין. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, אמר לו כופר לרבן גמליאל, אמריתו כל בעשרה שכינתא שריה. אתם אומרים שכל בעשרה, השכינה שורה, איפה שיש עשרה שלומדים, שמתפללים, שכינה שורה. כמה שכינתא איקה? כמה שכינתא יש? כל בעשרה שכינתא שריה? ככה שאל כופר אחד את רבן גמליאל. מה הייתה התגובה של רבן גמליאל? קרא לעוזר, לשמה שלו, ואמר לו, וכאילו נתן לו מכה, אמר לו, למה נכנסה השמש לבית? אמר לו, השמש, השמש נמצאת בכל מקום, מה זאת אומרת, למה נכנסה השמש לבית? זה, הוא רצה בזה לענות על השאלה של אותו כופר. מה התכוון לומר? השמש מאירה בכל העולם כולו. במקום שנותנים לה להיכנס. אם אתה פותח את החלון, אז השמש נכנסת. מה פירוש השמש נכנסת? היא עזבה את השמיים ונכנסת לדרך החלון. היא האור, האור שנאצל מהשמש, הוא מתפשט לכל המקומות איפה שאין מחסומים שמונים את השמש להתפשט, היא מתפשטת. כך היא השכינה. ומה אחד מאלף אלפי אלפים שמשים של הקדוש ברוך הוא? האור שלו מתפשט בכל העולם כולו. שכינה על אחת כמה וכמה, כך אמר לו רבן גמליאל, לאותו כופר. כלומר, האור האלוקי, אור שמתפשט בכל המציאות. איפה שהמציאות לא חוסמת את האור, אז האור הזה נכנס. הווה אומר שיש בכל מקום אפשרות שתופיע אורה של השכינה. אבל השמש, השכינה בעצמה, מעלה גבוה מעל גבוה. יש בזה אם כן מדרגות. לפי הקרבה אל המקור, ככה העוצמות של ההופעה של השכינה. אז יש מדרגות מדרגות בשכינה. יש שכינה ששרתה בבית המקדש הראשון, ששם כתוב שלא יכול שלמה להיכנס אל הבית, כי הבית מלא, הענן מילא את הבית. אור השם הופיע ממש באופן ממשי, כל כך חזק, שממש כאילו הבית התמלא. כך היה גם במשכן. אנחנו נקרא את זה בפרשת ויקל, בפקודי. אבל יש מדרגה שלא כזאת, שרק ההתפשטות של האור ממרחקים ומופיעה. ולכן אנחנו אומרים שכל בעשרה שכינתא שריה. מדרגות, מדרגות בהופעת השכינה. ולכן, בבית המקדש השני בוודאי ששכינה הייתה. אבל לא הייתה שכינה כמו שהייתה בבית המקדש הראשון. וזה הכוונה של המאמר במסכת יומא. ומה שאמר הרמב״ם, ששכינה לא זזה ממקומה, מהבחינה המסוימת, לא בדרגה של הבית הראשון, אבל איזו דרגה בסיסית, אז השכינה שורה במקום בית המקדש כל הזמן. וכנראה שאחרי חרבן בית הבית שני, אז המדרגה של הופעת השכינה במקום הזה, כן, בשדה, בהר, כמו שאומר המדרש, זה לא אותה דרגה שהייתה בבית השני. גם בבית השני הייתה יוניסים בבית המקדש. זאת אומרת שהייתה אפילו ממש הופעה של מציאות של, של אור השם, של מעשה השם כביוכל, מעשה מניסים שראו, ראו שמשהו על טבעי יש בבית המקדש. אבל אם לא רואים, זה לא אומר שלא נמצא. זה אומר שזה תלוי במדרגת הראייה. כל בעשרה שכינתא שריה. אבל לא רק עשרה. גם חמישה שעוסקים בתורה שכינה שורה. גם שלושה שעוסקים בתורה שכינה שורה. גם אחד שעוסק בתורה שכינה כנגדו. והפירוש הוא, אפשר להסביר אותו כפשוטו. כלומר, כשאדם עושה דבר שהוא מצוות השם גלויה, אז המעשה הזה הוא בעצם מאיר עכשיו את אור השם. הוא עושה רצון השם מתגלה על ידו. זה הופעה של שכינה. ולכן אנחנו מתפללים, כשאנחנו, יש נוסח הזה של לשם ייחוד קודשא בריחו שכינתא. אנחנו מניחים תפילין, מתעטפים בתלית, אז יש לפני כן נוסח כזה, לא כולם אומרים אותו, אבל כל פנים הנוסח הזה עניינו לבאר, לומר מה קורה כשאדם מקיים מצווה. אדם מקיים מצווה, על ידו מופיע רצון השם. הוא עכשיו לוקח תלית, שעם מצוות השם מתעטף בתלית. ההתעטפות הזאת, היא לא מבטא איזה דברים, אדם למשל אוכל. לא רואים שיש כאן איזה הופעה של, של רצון השם. זה נסתר. אבל אם אדם מתעטף בתלית עם ציציות, בשביל מה זה? מה זה קישוט? זה קישוט, אבל זה קישוט רוחני, זה קישוט אלוקי. זאת אומרת שהוא עכשיו עושה דבר שהשואל ישאל, יגידו זה רצון השם של לעשות את זה. זאת אומרת שמופיע על ידי האדם רצון השם. מופיע בעצם, מתגלה רצונו. הוא מתגלה על ידינו. אנחנו רוצים לעשות את רצונו. מתגלה שרצוננו הוא לעשות מצווה. מתגלה שרצונו של הקדוש ברוך הוא מתגלה על, ידי, על ידינו. הווה אומר שבעצם יש כאן הופעה, הופעתו מופיע. רצונו מופיע. רצונו, יש... אז אנחנו המקיימים את המצווה, מתגלה על ידינו אור השם, והאור השם הזה הוא נמשך מהציווי האלוקי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. אנחנו מקבלים את הציווי, אנחנו מצטווים, והוא המצווה, ומתחבר כאן רצונו המצווה אותנו עם רצוננו שאנחנו עושים את רצונו. אנחנו מחברים כאן איזה חיבור בין ההופעה האלוקית שכאן ובין מקורו שכאן, מקור של ההופעה האלוקית. אז אנחנו מייחדים לשם ייחוד קודשא בריחו שכינתא. באותה שעה מתחבר כאן רצון האדם עם רצון השם. ההופעה האלוקית עם מקורה של ההופעה האלוקית, שהיא גבוה מעל גבוה. יש כאן איזה מפגש של עולמות. יש כאן איזה מפגש לא, אפילו המילה של עולמות לא, לא מספיקה. יש כאן, פה בעולם הזה, בתוך הבריאה הזאת, מתגלה רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא למעלה למעלה מכל, מכל המציאות. כלומר, אנחנו כאן מתקשרים עם משהו שהוא מעל, מעל כל המציאות. יש כאן מפגש בין העולם, על ידי אדם מסוים ש, שהוא פונה אל רצון השם העליון, הניסה, הגבוה מעל גבוה, הבלתי מושג. והרצון שלו, של הקדוש ברוך הוא התפשט והשתלשל והשתלשל עד שיכול להופיע בהבנתנו, ברצוננו, בתורה, ואנחנו עכשיו מקיימים את רצונו. אז יש כאן חיבור מיוחד במינו, חיבור של הופעה של הצו האלוקי, והם התקיימותו של הצו האלוקי. חיבור של קודשא בריך הוא שכינתה, הופעה של שכינה. כל מצווה שאדם עושה, הופעה של שכינה. אדם מניח תפילין, הופעה של שכינה. אדם צריך להיות מודע לגודל העניין הזה, של המפגש הגדול, העצום הזה, בכל מעשה מצווה שאדם עושה. הרב מדבר על זה באורות. הוא אומר שזה משפיע פעולה כזאת של מפגש, זה, אני הגדרנו את זה, זה כאילו מפגש פסגה בין נשיאים. המושג הזה כבר לא כל כך מוכר כאן היום, אבל כשהיה מתח בין המזרח והמערב, ומין מלחמה קרה ביניהם, ופתאום החליטו על מפגש, מפגשים של נשיא אמריקה עם נשיא רוסיה, זה כל העולם התרגש מהמפגש הזה, שהוא מפגש בין שני הכוחות הכי גדולים במציאות, בעולם, בעולם הזה. ויכול להיות לזה משמעויות מתפשטות על כל, על כולם אולי, באיזה מידה מסוימת, כן תפרוץ מלחמה, לא תפרוץ מלחמה, כן ימצאו איזה הסכמים ביניהם שהם יכולים להשפיע השפעה משמעותית על כל המדינות כולם. אנחנו כאן, כשאנחנו מקיימים מצווה, זה המפגש עוד יותר חשוב בין שני, יותר חשוב מהמפגש בין שני הנשיאים האלה. אנחנו מפגישים את העולם הזה, הכוח היותר עליון שבנו, הנשמה שבנו, שנפגשת עם הרצון האלוקי המתגלה, עם משהו מעל כל העולמות. נשיאי העולם, עוד יותר, איך להגיד, בצורה הכי עליונה, המופשטת ביותר. וזה משפיע כמובן על כל העולם כולו. עשה מצווה אחת, הכריע את כל העולם כולו לכף זכות. גילוי של הופעת שכינה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה העוצמה הגדולה של הופעת השכינה. הופעת השכינה לא על ידי הפרט, אלא על ידי כלל ישראל. ואנחנו ברוך השם מתקרבים לזה. זה הלך בשלבים. התקבצות בארץ ישראל, אחר כך פרצה מלחמת השחרור, אבל לא הצלחנו לכבוש את העיר העתיקה. אחר כך, ברוך השם, כבשנו כבר את העיר העתיקה ונכנסנו, וכעת אנחנו עומדים בפתח הכניסה, גם כן בידינו מבחינה שלטונית, אבל מבחינת ההלכה, אנחנו עדיין בית המקדש לא יכולים לבנות, אבל זה, פה אנחנו עומדים כבר, בגבול של החומה האחרונה, לפני הבניין של בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אני רוצה לעמוד על עוד נקודה. בתוך המקדש, בתוך המשכן, יש ארון. ויש הלכה מיוחדת בארון, שעבדים שעשו ארון, ועבדים של ארון לא יסורו ממנו. וטבעות אהרון יהיו עבדים, לא יסורו ממנו. בכל הכלים שבמשכן, בשולחן, המנורה, איפה שהיו עבדים בשולחן, או במזבח הזהב, אז היו מסירים את עבדים אחרי שהם באו למקום המנוחה, אז היו מסירים את עבדים. אבל אהרון, יש הלכה מיוחדת, לא יסורו ממנו. מה הסיבה? רבי לוי יצחק מברדיצ'וב אומר, בכל בית המקדש, במשכן, כל הכלים, חכמים אמרו שזה כנגד האדם, כנגד העולם. מה שיש בכל העולם כולו, יש באופן תמציתי בבית המקדש. מה שיש באדם, יש גם כן בבית המקדש. האדם יש לו מוח, לב, הרמח איברים שעשה גידים. הרמח איברים שעשה גידים של האדם הם כנגד הרמח איברים שעשה גידים של מצוות תעשה ולא תעשה. רמח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה. בעצם, האיברים של האדם מקורם ברעיון עליון, במקור העליון, שזה רמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה. שבהם מופיעים וכל עבר הוא איזה ביטוי של תוכן עליון, תוכן אלוקי גבוה מאוד מאוד. וגם במקדש יש איברים כביכול, כלים, איברים פנימיים, חיצוניים יותר, כמו שבאדם יש הלב, הוא פנימי, המוח פנימי, יש איברים אחרים, חיצוניים, ידיים, רגליים, הפנים נגלות, אבל המוח הוא מכוסה, כך גם בבית המקדש, יש קודש קודשים, יש איברים פנימיים. יש מצוות שהן תמידיות, מצוות האמונה, מצוות ייחוד השם, מצוות אהבת השם, מצוות יראת השם. אלה מצוות שצריך תמיד תמיד לקיים. לא אף רגע, לא להפסיק את הקיום של המצוות הללו. יש מצוות שהן זמניות, שציצית, תפילין, מצווים ביום ולא בלילה. יש מצוות של שבת, יש מצוות של שמיטה, יש מצוות שהן זמניות, מקריות, ויש מצוות קבועות. אמרנו איברים, כל האיברים הם מסודרים לפי המצוות, וכן אותו דבר בבית המקדש. אם כן, אהרון הוא בעצם כנגד המצוות הקבועות, הבלתי, שתמיד, תמיד צריך לקיים אותם. וזה מה שמרומז שעבדים לא יסורו מאהרון, תמיד צריך להחזיק. להחזיק את אהרון, תמיד צריך להיות מקושר. אהרון כאילו תמיד הוא ניסה. גם כשהוא מונח כאילו, יש כאן בדים שמבטאים את העניין הזה שהמצוות הללו, תמידיות, תמיד, תמיד, תמיד צריך לקיים, תמיד צריך לזכור אותם. כנגד אהרון. כשאדם מקיים את המצוות האלה, הוא נושא את אהרון במוחו, בראשו. חשבתי על עוד פירוש. אהרון, צריכים להיות לו עבדים תמיד לא יסור ממנו, לומר לנו שהאהרון הזה צריך להיות בעצם, הוא אהרון מטלטל. הוא לא אהרון שקבוע במקום, בבית המקדש, במקום הפנימי. כלומר, את התורה שבאהרון צריך לקחת לכל המקומות. לא רק בבית המדרש, אדם עוסק בתורה, מתעלה, מתקדש, מתרומם, מתחבר, אלא גם כשהוא בחוץ, גם כשהוא בשווקים, גם כשהוא מסתובב, בלכתך בדרך, בשורך ובקומך, בכל מקום צריך שהתורה תהיה עם האדם. לא יסור עבדים ממנו, אהרון הזה הוא נמצא בכל המקומות. זה הרמז של עבדים. צריך לזכור את הדבר הזה. יש אנשים, יכול להיות מצב כזה שאדם רוחני, ואדם כשהוא עוסק בתורה הוא מתעלה מעלה מעלה. הוא מתפלל, הוא בשמיים. אבל כשהוא אוכל, כל הקדושה שלו שוכח את הכל. כשאדם אוכל, כמו שיש אומרים כאלה, שהוא אוכל מת הכל, הוא לא רואה שום דבר. עכשיו הוא זולל. אפשר לאכול בקדושה. הם מתרחצים. כל מעשה שאדם עושה, הוא צריך להיות מרומם. לא רק עבודת השם כשהוא מקיים את המצוות, כשהוא עוסק בתורה, אז הוא מתרומם. כל החיים צריכים להיות מרוממים. לא יסורו ממנו, עבדים לא יסורו מאהרון. תמיד, תמיד, תמיד צריך ללכת איתם. אני ראיתי במשך חוכמה עוד פירוש. הוא אומר, עבדים הם מחזיקים את אהרון, נושאים את אהרון. זה בעצם מי הם נושאי התורה, איך יכולה להתקיים התורה, על ידי אנשים שמחזיקים, מחזיקי התורה, אלה שתורמים, אלה שמחזיקים את התלמידי החכמים. וההחזקה הזאת היא צריכה להיות תמידית, כי אם לא מחזיקים באופן תמידי, אז התורה לא יכולה להתקיים. כאילו לעודד את כל נושאי הארון, את כל נושאי התורה, שהם תמיד, תמיד, תמיד צריכים להיות מחזיקים את הארון. אחר כך הוא אומר עוד פירוש הפוך. כתוב שהארון היה נושא את נוסיו. זאת אומרת, שבעצם בכלל לא היה צריך לשאת את הארון. כשהיה צריך לצאת לדרך, הארון היה מתרומם ומרים את אלה שמחזיקים אותו. הוא נושא את נוסיו. בכלל לא צריך להחזיק את הארון. אז גם באופן רוחני, בעצם אלה שמחזיקים את התורה, התורה מחזיקה אותם. לא הם מחזיקים את התורה. הם חושבים, כאילו הם מחזיקים, נותנים כסף, תורמים, כי הישיבה מתקיימת. לא, הפוך. התורה היא מחזיקה את כל נושאיה. את כל אלה שתורמים, שבונים את בית המדרש, שמקיימים את תלמידי החכמים, הם בעצם נישאים על ידי התורה. פירוש אחד כזה, פירוש הפוך, איך מסתדרים עם כל זה? חשבתי שזה שתי דרשות. בבית הישיבה הוא אמר, תשמעו, צריכים להתייחס בכבוד גדול מאוד לאנשים שתורמים, הם מחזיקים את התורה, ובלעדיהם התורה לא יכולה להיות, לא תתקיים, וצריכים להתייחס, מכבד, ולתת לאנשים את התחושה החשובה הזאת, שבאמת הם נושאי התורה. עכשיו אתה בא לבתים, שהם מחזיקי התורה, תגיד להם, אתם יודעים, התורה נושאת אתכם. יש לכם זכות, אתם נותנים מהתורה, אתם חושבים שאתם נותנים, אתם מקבלים. הלשון של בגמרא, אני חושב הירושלמי גם, הוא אומר שבנתינת הצדקה, אדם נותן צדקה, אז הוא כאילו מחזיק את העני, אבל הלשון של העני הוא שחי בי. הוא אומר, שחי בי. הוא נותן, הוא מקבל. הוא אומר, שחי בי. אתה נותן לי ואתה זוכה. אני נותן לך. אתה חושב שאתה נותן לי? אתה נותן זקה, אתה נותן לי? אני עושה לך זכות. והזכות שאתה מקבל היא פי כמה מהכסף שאתה נותן לי. כי אני עושה לך זכות. זכות רוחנית מאוד גדולה. אז הביטוי הוא שחי בי, שחי על ידי, תהיה לך זכויות. הוא מושיט את היד לקבל ואומר שחי בי. אז זה שניהם נכון. באופן פנימי התורה מחזיקה את כל העולם. התורה מחזיקה את נושאיה. באופן חיצוני, כביכול, אז בלי, אם אין קמח, אין תורה. שניהם נכון. אבל אם אין תורה, אין קמח. אז איך הוא דייק את זה מהטבעות הארון יהיו על הבדים, לא יסורו ממנו? איך הוא דייק את זה? הוא אומר, כמו שכשהארון עומד, אז יש שם טבעות, והוא נושא אותם. הם לא צריכים, אז אותו דבר זה קורה גם כשמחזיקים את זה. אין הבדל בין כשזה עומד וכשהוא לא יסור ממנו. המצב הוא מצב תמידי. זה היה עניינו של הארון. כן, עמדנו על כך שאחרי שישראל מתקדשים ועולים במדרגות הקודש, כהנים, ממלכת כהנים, גוי קדוש, עם קדוש, אנשי קודש, קודש ישראל השם, מתוך הקדושה שמתקדשים, מתוך מתן תורה, בא אחר כך המדרגה הזאת של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. והחסידים אומרים שכל מצווה ומצווה היא תמידית בכל אדם, בכל שעה. אף על פי שהמצווה הזאת היא מצווה כללית לכלל ישראל, המצווה, כל מצווה היא תמידית בכל אדם בכל מצב. זאת אומרת שעשו לי מקדש, כל אחד ואחד צריך לעשות בתוכו מקום להשראת השכינה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, להיות כלי להופעת השכינה. והכלי הזה צריך להיות טהור וזך, מתאים להופעת השכינה. וכשאנחנו נעשה את הכלים הללו בתוכנו, אז כמובן מתוך כך גם נזכה לבניין בית המקדש. ועל זה אנחנו מתפללים ועל זה אנחנו משתדלים, שנזכה בעזרת השם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בכל המובנים.